אנחנו נמצאים בפרק מספר 2 בעמוד מספר 15 בסיכום. לפרק הזה יהיו שתי הקלטות. הוא יעסוק בנושא של הזהות, של הזהות הלאומית של הערבים שחיו פה בארץ ישראל בכל מיני תקופות. אז נתחיל. עד סוף מלחמת העולם הראשונה, הערבים שחיו פה בארץ ישראל לא ממש התייחסו לארץ ישראל כמסגרת ייחודית, כלומר הם לא ראו אותה כאיזשהו אזור מיוחד. עם זאת, בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 התגבשו מאפיינים מיוחדים לארץ, וחלק מערביי ישראל החלו לקרוא לה פלסטין, בעיקר מתייחס לירושלים ולסביבותיה. לפני מלחמת העולם הראשונה היו לערביי ישראל כל מיני מסגרות של זהות. אז המסגרת הראשונה היא זהות דתית. רוב ערבי ארץ ישראל היו מוסלמים. דת האסלאם רואה בכל מאמיניה כמשתייכים לאומה אחת, בלי התייחסות לגבולות טריטוריאליים, כלומר בלי קשר לשטח שלהם. ולכן כמאמיני הדת הם לא ראו עצמם כבעלי זהות ייחודית, אלא חלק מבני אותה דת האסלאם. זהות נוספת שהייתה להם היא זהות עותמנית. אנחנו יודעים שרוב תושבי המזרח התיכון היו חלק מהאימפריה העותמנית. האימפריה העותמנית שלטה על שטחים רבים, כולל על שטח של ארץ ישראל. גם ערביי ארץ ישראל ראו עצמם עותמנים, אבל זה היה חלק, זה היה מרכיב טכני בלבד. זהות נוספת שהייתה להם היא זהות ערבית. חלק קטן מערביי ישראל, שימו לב קטן, בעיקר הנוצרים שבהם, רצו להשתחרר מהשלטון העותמני ולהקים מדינה שהמשותף לה הוא הלאום הערבי ולא הדת המוסלמית. שימו לב, זה קצת מבלבל, אבל תנסו בכל זאת לשים לב להבדל. גם הם לא התייחסו דווקא לארץ ישראל. המדינה מבחינתם הייתה צריכה להיות כלל ערבית וכלל אזורית. זהות נוספת והיא הזהות המשמעותית ביותר שהייתה לערביי ישראל באותה תקופה, היא הזהות המשפחתית. הערבים חיו בחמולות. היו משפחות ערביות ארץ ישראליות שהחזיקו בעמדות מפתח בכל תחומי החיים. הבולטות מביניהם היו משפחת אל-חוסייני ואל-נשאש בירושלמיות. תחת השלטון העותמני הייתה להם הרבה השפעה על כל מה שקרה באזור הארץ. היה להם הרבה מאוד כוח. היו להם משרות בחירות בתחום הדת, כמו שופטים, קראו לזה קאדי, פוסקי הלכה, קראו לזה מופתי, ומנהלי נכסי מסגדים. בגלל ההשפעה שלהם על הציבור, השלטון העותמני השתמש בהם כהנהגה מקומית והעביר דרכם מסרים לאוכלוסייה המקומית. כשהשלטון העותמני נחלש, בגלל המלחמה כמובן, הכוח של המשפחות דווקא התגבר. ממחזיקי תפקידים בתחום הדת, ראשי המשפחות התחילו להחזיק גם בתפקידים ציבוריים כמו ראשי עיריות. למשל, כשהחל המנדט הבריטי, מונה חאג' אמין אל-חוסייני למופתי של ירושלים וראיב נשאשבי לראש עיריית ירושלים. משפחות אלו הובילו לאורך כל שנות המנדט את המאבק הלאומי הפלסטיני. הזהות המשפחתית, כמו שאמרתי, היא הזהות הכי משמעותית מכל יתר הזהויות. זהות נוספת, שהיא גם זהות די משמעותית, אנחנו נמשיך ונרחיב עליה גם בהמשך, היא זהות אזורית. מה שנקרא סוריה הגדולה, תכף תבינו מה זה. ארץ ישראל הייתה חלק ממחוז דמשק, שכלל את סוריה, לבנון, ירדן וישראל של ימינו. כמובן, אנחנו מדברים תחת השלטון העותמני. הערבים תושבי הארץ ראו עצמם חלק ממחוז זה, שכונה סוריה הגדולה. התפיסה שלהם הייתה שצריך להקים מדינה ערבית על כל שטחי סוריה הגדולה, ולרעיון הזה הצטרפו ערביי ישראל. כלומר, ערביי הארץ ראו עצמם כחלק ממרחב סוריה, ולא כבני ארץ העומדת בפני עצמה. לאחר מלחמת העולם הראשונה היה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי. הערבים שתמכו בבריטים רצו לקיים את רעיון סוריה הגדולה. הבריטים בהתחלה הם הובילו את הרעיון הזה והציבו את פייצל כמנהיג מדינה זו. אוקיי? זה המנהיג שלהם, תזכרו, קורא לו פייצל. בתקופה זו ראו ערביי ארץ ישראל עצמם כתושבי דרום סוריה וחלק מאותה מדינה. נוסף לכך, ערביי ישראל האמינו שזו הדרך היחידה לבטל את ההבטחה שניתנה ליהודים בהצהרת בלפור להקים בית לאומי יהודי בארץ ישראל. דבר נוסף שאתם צריכים להכיר זה שקביעת גבולות ארץ ישראל ברגע שנגמרה מלחמת העולם הראשונה מאוד מאוד השפיעו על הזהות הערבית של ערבי ארץ ישראל, הזהות הלאומית שלהם, כלומר על הרצון שלהם לראות בעצמם כעם שרוצה לעצמו מדינה. אז ככה, מכיבוש ארץ ישראל בסוף 1917 על ידי הבריטים ועד הקמת מדינת ישראל ב-1948, שלטה בריטניה על ארץ ישראל במסגרת המנדט, את זה אנחנו יודעים. בניגוד למה שהיה באימפריה העותמנית, תחת שלטון בריטי, הפכה ארץ ישראל ליחידה עצמאית אחת שבירתה ירושלים. הגבולות של ארץ ישראל נקבעו בכמה שלבים שהחלו עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. זה תהליכים מאוד מאוד מורכבים, יש הרבה שלבים. מה שאני אומרת לכם, אלו הדברים שאני רוצה שתדעו ותכירו. למעשה אני רוצה שתכירו די את השורה התחתונה של העניין. אז ככה, הגבול הדרום הערבי, אנחנו מדברים על הגבול עם מצרים, הוא נקבע עוד בשנת 1906, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, והוא נשאר כך בשינויים קלים עד עצם היום הזה. הגבול הצפוני, שהיום זה הגבול של ישראל לבנון וישראל סוריה, נקבע באיזשהו הסכם סודי בין בריטניה לצרפת. תבינו, כמו שבריטניה קיבלה את המנדט על ארץ ישראל, צרפת קיבלה את המנדט על סוריה. כשהיהודים והערבים גילו על ההסכם הזה, ההנהלה הציונית דרשה לבטל אותו בטענה שלא יכול להיות שינתקו את הגליל העליון שהייתה בו התיישבות יהודית משאר חלקי הארץ. אוקיי? זה מה שבעצם זה אמר. בשלב הזה היו מאבקים בין היהודים לערבים על כל מיני יישובים בצפון, ביניהם פרשה מפורסמת שאתם צריכים להכיר שנקראת פרשת תל חי. למעשה היו ארבעה יישובים יהודים שהיו מנותקים, שהם נלחמו לכך שהם היו תחת שליטה בריטית ולא תחת שליטה צרפתית. ביניהם היה יישוב תל חי. היהודים ניסו להגן על היישוב הזה, ניסו להגן על האדמה שלהם, בראשם עמד המפקד יוסף טרומפלדור, הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בעברנו. היהודים ניסו להגן על היישובים, אבל הם לא ממש הצליחו, ובסוף טרומפלדור מת בקרב, והמילים האחרונות שלו היו טוב למות בעד ארצנו. עצוב, אבל בכל זאת הוא היה כל כך ככה ציוני בדמו, שזה מה שהוא אמר ממש במילותיו האחרונות. המאבקים האלו הוכיחו לבריטים שהיהודים להגן, שהיהודים נחושים להגן על כל יישוב יהודי. בעקבות פרשת תל חי, היהודים דרשו מהבריטים להכליל את שטח היישובים הצפוניים בתוך גבולות הארץ, ובשנת 1921 הבריטים הסכימו לזה, ושינו את קו הגבול שנקבע סופית ב-1924 ונשאר כך עד היום. מה המשמעות? שזה, באמת זה השורה התחתונה, את זה אתם חייבים לזכור טוב טוב. הפיכת ארץ ישראל ליחידה עצמאית החלישה עוד יותר את הקשר לסוריה הגדולה, את הקשר של הערבים שחיו פה בארץ לסוריה הגדולה, ויצרה את הבסיס להתרסקות הזהות הלאומית הערבית בארץ ישראל.